ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שורה שנייה מראש העמוד. בסוף השיעור הקודם הזכרנו העובדה שהפרסאים הם היו הבונים של בית שני, ורבי יוחנן אמר שלמרות שהם בנו את הבית, לא יהיה השראת שכינה בבית שני, רק בבית ראשון. כי בית ראשון נבנתה על ידי שלמה המלך, שהוא בא מזרעו של שם, שם בן נוח. והפרסאים הם באו מזרעו של יפת. והוא ציטט פסוק, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. רק בעול שנבנתה על ידי צאצאי שם, יהיה שכינת, השרת שכינה. מה שאין כן, בית שנבנתה על ידי זרעו של יפת, היינו הפרסאים. שואלת הגמרא כאן, שורה שנייה, פרסאי מנה לנדה מיפת אקטו, מה המקור לומר שפרס הוא מצאצאי יפת? דכתיב, ובני יפת, גומר ומגוג ומדד יוון ותובל ומשך ותירס. וכאן הגמרא מפרטת, מסבירה, האומות שיצאו מהאנשים האלו, כי ציינו פה רשימה של בנים של יפת. אז גומר זה גרמניה, מגוג זה קנדיה, מדי כמשמו, כלומר אנחנו מכירים את מדי, יוון זו מקדוניה, תובל זה בית אוניאקי, משך זו מוסיה, וכאן מה שחשוב לנו, תירס. פליגי ברב סימאי ורבנן, והמילה עוד גרסה בשמות שחולקים רבי סימון ורבנן, אחד אמר זו בית תרייקי ואחד אמר זו פרס. והנה אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות שכבכבנו תירס, שהוא מהרשימה של יוצא יפת, ויש כאן דעה שזו פרס. אז פרס הוא מיוצא יפת. תני רב יוסף, תירס זו פרס, סבתא ורמה וסבתך, אלו הם ה אומות שיצאו מתירס. יש כאן משולשים שאתם יכולים לראות, ובשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת מבנה סדרה של תני רב יוסף בעניין הנ"ל. כלומר זיהוי מקומות שנזכרו בספר בראשית. אז קראנו עכשיו אחד, תני רב יוסף, סקיסטן גבייתא וסקיסטן ברייתא, זה שתי מקומות, הסקיסטן הפנימי וסקיסטן ה חיצוני. לפני שנתקדם נשים לב לרש"י שורה שלישית, סקיסטן גבייתא וסקיסטן ברייתא, הסבתא וסבתך קאי, ששמן שווה והם מחוז מוקף הרים, והחיצונה מקפת את הפנימית ורחוקה פנימית חוץ מן ההיקף חיצונה לכל צד מהפרסי. הפרסי זה מידת מרחק, והיקף החיצונה אלפה פרסי. אז אנחנו חוזרים לגמרא בהבנה שהסבתא וסבתך שהזכיר רב יוסף מקודם, כאן אנחנו מסבירים מה הם, איפה הם, או מה השמות יותר ידועים בזמן הגמרא. אז אנחנו אומרים שהיו סקיסטן פנימי וסקיסטן חיצוני, זה הברייתא, בין חדה לחדה מאה פרסי, וכיפה אלפה פרסי, כמו שראינו ברש"י. ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך ועקד וחלנה. שוב, זיהוי מקומות. בבל, כמשמע, זה מקום ידוע. ערך, מה זה, מה יותר מוכר בגמרא, בזמן הגמרא, זו אוריכות, ועקד זו בשקר, חלנה זה נופר נימפי. הפסוק אומר, מן הארץ ההיא יצא אשור. תני רב יוסף, אשור זה סילק. הפסוק אומר, ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת כלח. נינווה כמשמעו. רחובות עיר זו פרט דמשן. כלח זו פרט דבורסיף. אנחנו הזכרנו מקודם פסוק י' א' בבראשית פרק י', כעת פסוק י' ב'. ואת רסן בין נינווה ובין כלח, היא העיר הגדולה. רסן זה אקטיספון. היא העיר הגדולה, זה מהפסוק שקראנו, איני יודע אם נינווה העיר הגדולה, אם רסן העיר הגדולה. תשובה, כשהוא אומר ונינווה הייתה עיר גדולה ללוקים, הלך שלושת ימים, פסוק בספר יונה, הווי אומר, נינווה היא העיר הגדולה, ככה מתואר שם. ושם אחימן, שישי ותלמה ילידי הענק. זה כבר פסוק בספר במדבר, פרק י' ג'. תנה, אחימן, ברייתא כאן דורשת משמעות בשמות. אנחנו נראה בהמשך עוד התייחסות לשמות אלו, אבל לא מבחינת דרשה, אלא במה הם עשו. אז כאן ילידי הענק, אחימן זה אחד, איזה תיאור יוצא ממשמעות השם, מיומן שבאחים. שישי, שמשים את הארץ כשחיתות. רשי כותב בפסיעותיו, כשהוא היה משחית את האדמה מרוב כובדו וגודלו במהלך ההליכה שלו. תלמי, שמשים את הארץ תלמים תלמים. רשי כותב כשורות המחרשה. אחימן, עכשיו לא, אנחנו מזכירים את השמות אבל לא דרשה על משמעות השם. אחימן בנה ארנת, שישי בנה אלוש, תלמי בנה תלבוש. הפסוק אמר ילידי הענק, כאן מה המשמעות של המילה הענק? שמעניקים החמה בקומתן. רשי כותב, מעניקים את החמה דומה שצברו נוקב עולה בחלון הרקיע. אמר, ממשיך הגמרא, אמר רבי שוב הנביא, אמר רבי, עתידה, כאן אנחנו מתחילים שימוש בצורת בית, והוא אפילו יופיע בשני כיוונים בשורות הבאות, ובמבנה שאתם רואים בצד הגמרא, בשוליים כתבנו כך, רומי ופרס, מי עתיד ליפול ביד מי? עם השפיץ למעלה של אותו צורה, זה מצביע על דעה שסובר, רומי היא ביד פרס. הפרס היא המנצח. ויש כיוון הפוך שטוען פרס ביד רומי. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי, עתידה רומי שתיפול ביד פרס. שנאמר, לכן שימו עצת השם אשר יעץ אל אדום ומחשבותיו אשר חשב אל יושבי תימן, אם לא יסחבום צערי הצון. תשימו לב שאנחנו סימנו, כיווכבנו את זה. אם לא ישים עליהם נביהם. מתקיף לה רבה באולה, מי משמע דהי צערי הצון פרסו, כדי להצדיק את המימרה של רבי, שרומי טיפול ביד פרס, צריכים להסביר שצערי הצון הוא כינוי לפרס. מה הבסיס לומר את זה? דכתיב, העיל אשר ראית בעל הקרניים מלכי מדי ופרס. שואלת ויימה יוון, דכתיב הצפיר הסעיר מלך יוון. אם אתה אומר שהמשמעות של צירי הצון הוא פרס בגלל הפסוק העיל אשר ראית זה מלכי מדי ופרס, יש פסוק שנאמר בקשר ליוון, השעיר הוא גם שייך לצון מלך יוון. כי הגמרא ממשיכה עם תשובה, כי סליק רב חביבה בר סומקי אמרה כמי דהו מרבנן. הוא אמר את ההתקפה הזאת של רבא באולה, שאולי הפסוק שאומר צירי הצון הוא לא בהכרח פרס, אלא אולי זה יוון. אז זה נאמר בנוכחות ההוא מרבנן. אמר לי, אז אותו, כאן הוא אנונימי, אבל הוא ענה, מאן דלא ידע פרוש שקראי, והוא מתייחס לרבא באולה, מוטיב תיופתא לרבי, הרי רבא באולה העלה קושיה על רבי, הרי רבי נימק את הנפילה של רומי ביד פרס על ידי ציטוט הפסוק צירי הצון, וזה פרס, כך דעתו של רבי. בא רבא באולה ומנסה להקשות עליו, אז כאן אותו ההוא מרבנן מתלונן איך זה שרבא באולה, שהוא לפי דעתו לא יודע פירוש המקרא, הוא מעיז להקשות על רבי. מי צירי הצון? זוטרה דאחוי, הוא הצעיר, צעיר, הוא הצעיר בין האחים, דתני רב יוסף. תירס זה פרס, ואם אנחנו נשתמש ב חיצים, שזה בצד הגמרא, אתם יכולים לחזור מעלה לחץ הקודם, ושם אצל המשולש הראשון של תני רב יוסף, הוא אמר תירס זו פרס, וברשימה של השמות של בני יפת, האחרון היה תירס, הוא צעיר הצון, הוא הקטן. ממילא המילה צעיר שהופיע בפסוק של רבי הביא צעירי הצון מצביע דווקא על פרס, לא יוון. כעת עוד דעה, עוד מימרה שבאותו כיוון שרבי נפילת רומי ביד פרס. אמר רבא בבא חנה רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי לאי, עתידה רומי שתיפול ביד פרס. אתם רואים את צורת בית עם אותו כיוון שראינו מקודם, אז רומי עתיד ליפול ביד פרס לפי הדעה הזאת. קל וחומר, כאן הוא לא מצטט פסוק כמו שרבי ציטט, אלא הוא עובד על הסברה, על ההיגיון. ומה המקדש ראשון שבנו בני שם? אמרנו את זה מקודם, שלמה המלך בנה אותו, ושלום המלך כמובן מצאצאי שם, והחריבוהו כסדיים. כסדיים אפשר לשייך אותם לבבלים. מקדש ראשון נחריבה על ידי כסדיים, ומה קרה? נפלו כסדיים ביד פרסיים. המחריבים של הבית הם בהמשך נוצחו על ידי פרס, פרס ניצח אותם. אז זה לגבי בית ראשון. מקדש שני שבנו הוא פרסיים, דווקא הפרסיים הם היו הבונים של בית שני. אז אם אנחנו נחזור שנייה, פרס הם מקודם ניצחו את המחריבים, וכם אותם שניצחו את המחריבים הם זכו לבנות בית שני, והחריבו רומאים, הבית שני נחרב על ידי רומי. שוב פעם אנחנו רואים את מחריבים. ומקודם, לגבי בית ראשון, פרס, למרות שלא היה להם זכות של בונים, ובכל זאת הם ניצחו את המחריבים, ביחס לבית שני שפרס הם, היה להם זכות שהם היו הבונים של בית שני, אז אינו דין שיפלו רומאים ביד פרסים, אז בוודאי ובוודאי הם יזכו לנצח את המחריבים האלו, רומי. וזה הכוונה שרומי ייפול ביד פרס. אמר רב, עכשיו רב עם דעה הפוכה, עתידה פרס שטיפול ביד רומי. אמרו לה רב, כאן רב אסי לרב, בנוי ביד סדורי, הייתכן שפרס שהיה להם בעבר הזכות שיהיו הבונים, הם ינצחו על ידי המחריבים הסותרים? אמר לו רב, ענה, אין גזירת מלך היא, כך רצונו של השם. איקה דיאמרי, אמר לו, גישה שנייה של תשובת רב לאלו שהעלו את התמיהה שלהם, הוא אמר, אינהו נמי הפרסאים עצמם הקסטרי בקנישתה, אין להם, זה לא איך אומרים תלית שכולו תחילת, גם הם מחריבים, הם מחריבים בתי כנסת. כאן נראה לעניות דעתי מקום לציין הגמרא במגילה דף חפת עמוד א', שבתי כנסת ששם במקרה מדובר בבבל, שבתי כנסת הם מכונים מקדש מעט. אז התשובה הזאת של האיקה דיאמרי, התשובה השנייה של רב, שהפרסים גם כן הם סוג של מחריבי מקדש, אותם בתי כנסת הם מקדש מעט, ולכן לא נורא אם הם ייפלו ביד הרומאים. אפשר להגיד מצא מין את מינו, זה מחריב מקדש וזה מחריבי מקדש. תניה נמי הכי, ממשיך הגמרא ברייתא, כשני הלשונות, עתיד הפרס שטיפול ביד רומי, אחד, חדה, הסבר אחד, סטרי בקנישתה, הפרסאים מגיע להם ליפול ביד רומי, כי הפרסאים הם מחריבי בתי כנסת, ועוד גזירת מלך היא שיפלו בונין ביד סוטרין, שבוני בית המקדש יפלו ביד מחריבי בית המקדש. דיאמר רב יהודה אמר רב, אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשע בכל העולם כולו 9 חודשים, שנאמר לכן יתנם עד עת יולדה, ילדיו יתר רחב ישובון על בני ישראל. שלקראת הסוף, לקראת הסוף, כלומר הגאולה העולמית של ביאת משיח, יתאפיין על ידי עולם שנשלט ביד רומי. תנו רבנן, יש כאן סימון חדש, ונציין בשוליים תחת הכותר נושא כללי, אנחנו מציינים עד י"ב עמוד א', הרי אנחנו מתחילים פה סוגיה ארוכה, דין בית בקשר למזוזה ונגעים, נגעים הכוונה נגעי בתים, מה מוגדר כבית, מה נחשב הלכתי כבית, א', שוב פעם לחייב מזוזה, ושניים ששייך בו נגעים. נגעים הרי מוזכר בפרשת מצורע בספר ויקרא, סוג של נגע שמופיע בקירות בית. אנחנו ממשיכים בכיתוב שלנו בשוליים, הנושא המיידי, מזוזה, אחד, בלשכת פרהדרין, אותו לשכה שהכהן גדול שואב בה במשך שבוע ימים לפני יום כיפור, שתיים, בסוכת החג. תחת הכותרת מבנה, הסימון הזה של הפפיון, אנחנו מציינים שני נושאים. אז הנושא הראשון שנדבר בו זה הלשכות בבית המקדש, ובשורה שנייה מסוף היום אתם רואים עוד פפיון, סוכת החג. בהמשך אנחנו נראה שימוש במעוינים, ואנחנו נציין בעזרת השם עד שנגיע לשם מה תפקידו. הגמרא, תנו רבנן, כל הלשכות שהיו במקדש לא היו להן מזוזה, חוץ מלשכת פרהדרין שהיה בה בית דירה לכהן גדול. הזכרנו את זה מקודם. אמר רב יהודה, ולא כמה לשכות היו במקדש שהיה להם בית דירה ולא היה להן מזוזה. אז עצם ההגדרה כבית דירה לא מספיק לפי רב יהודה שיחייב את המקום במזוזה, אלא לשכת פרהדרין גזירה הייתה. בוא נציין קודם כל שיש הסכמה בין התנא קמא ורב יהודה של הפרהדרין יש מזוזה, רק מטעמים שונים. הזכרנו פה גזירה הייתה. רש"י מציין לקמי מפרש גזירה שמה יאמרו אם לא היה מזוזה כהן גדול בבית האסורים הוא חבוש. יוצא מרש"י כאן שבית האסורים לא חייב במזוזה, ואז אם לא נקבע מזוזה בפרהדרין יחשבו שזה שהכהן הגדול נמצא שם הוא שם כאסיר, אז אנחנו לא עושים שאנשים יחשבו כך. אז זה לפי רב יהודה הסיבה שקובעים מזוזה ולא משום שיש עליה שם בית דירה. אבל בכל זאת הרי זה כן בית דירה, למה זה לא מספיק לחייב מזוזה? זו שאלת הגמרא עכשיו. מהי תימא דרב יהודה? עכשיו יש לנו מעוין ובשוליים כתבנו הסבר האמוראים, יש שלושה לשיטת התנאים בנושאים הללו. אז כאן רבא מתייחס לשיטת רב יהודה, ובשורה השנייה מראש עמוד ב' אתם רואים אביי, וגם בהמשך עוד כמה שואל אחר כך רבא. שאלנו מה תימא דרב יהודה, מה מוביל רב יהודה למסקנות שלו. אמר רבא, כסבר רב יהודה, כל בעת שאינו עשוי לימות החמה ולימות הגשמים אינו בית, ולכן אם אתה אומר אינו בית הוא לא מוגדר הלכתי כבית, ובתורה כתוב שהוכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, מזוזה שייך לבית, מה שמוגדר הלכתי כבית. וזאת אומרת זה שיש ארבע קירות וגג זה לא אומר שזה בית הלכתי. בית הלכתי לפי ההסבר הזה זה מקום שעשוי למגורים במשך כל ימות השנה. היטיבי הבית, כאן יש פס כפול, וזה בא להדגיש את העובדה שהבית הוא מופיע כמקשה בכמה הזדמנויות פה. אז הבית שואל, והכתיב, והקיתי בית החורף על בית הקיץ. רואים שמה שמיועד לחורף הוא גם נקרא בית, מה שמיועד לקיץ נקרא בית, לאו דווקא מה שמיועד לכל ימות השנה. אמר לי, אז רבא עונה, בית חורף או בית חורף, בית קיץ עקרי, בית סתמה לא עקרי. זה נקרא שם לוואי, שיש עוד מילה שמלווה את המילה בית, זה נפרד, זה דבר אחר, אבל זה לא בית סתם שזה מה שמחייב מזוזה. היטיבי הבית סוכת החג, זאת אומרת סוכה שבונים בחג הסוכות, החג זה מילה שמצביע על סוכות, אז סוכת החג בחג, כלומר בסוכות, רבי יהודה מחייב רבי, וחכמים פותרים, ותני עלה, רבי יהודה מחייב. מה זה מחייב? מחייב כולל שלושה דברים: אחד בעירוב, שתיים ובמזוזה, שלוש ובמעשר. עירוב, אם הסוכה פתוחה לחצר שיש בה עוד בתים, אז הם בעל הסוכה חייב לתת מזון הלחם ביצירת אותו עירוב חצרות. אני לא נכנס עכשיו לדיני עירוב חצרות, אני יוצא מהנחה שזה דבר מוכר לכם. אז כדי, אבל בקיצור, בתים הפתוחים לחצר, כדי להתיר טלטול בשבת מהבתים לחצר ומהחצר לבתים, צריך שיתוף בין הדיירים. אז אם יש סוכה שנפתח לחצר שיש עוד דירות, הוא חייב להשתתף בעירוב. מזוזה, אני חושב זה מובן. ומעשר, עניין של מעשר, שאסור לאכול טבל, פירות, תבועה שלא הופרשה ממנה את ההפרשות. אז מי שמכניס טבל שלפני הכנסה לבית מותר במה שנקרא אכילת הרעי, אבל ברגע שזה נכנס לבית הוא אסור באכילת הרעי. אז אם מכניסים את תבועה שלא הופרשה לסוכה, לפי מה שאנחנו קוראים פה, זה מחייב את הטבל בהפרשה. וממשיך הגמרא, בינתיים יש לנו קושיה, כי מקודם לפי רבה רק מקום שמיועד למגורים, ימות החמה וימות הגשמים, הוא מוגדר כבית. כאן אנחנו רואים רב יהודה, זה התנה שאנחנו מתייחסים אליו, והנה סוכת החג חייב במזוזה, למרות ש הוא רק לשבעה ימים, הוא לא לימות החמה וימות הקיץ. ממשיך הגמרא וחיתמה מדרבנן, שמה שכתוב פה שרבי יהודה מחייב זה מדרבנן, לא מעיקר הדין. מקודם רבי יהודה דיבר על דבר שהוא חייב מעיקר הדין מהתורה, וכאן יש, נקרא לזה חומרה, שזה מדרבנן, וממילא אין כאן סתירה, אין קושיה. ממשיך אמר ואומרת, בשלמה עירוב ומזוזה עיקר למימר מדרבנן. אפשר להגיד שהחיובים פה, עירוב כל כולו הוא דרבנן, בסדר, מזוזה, בוא נשים מזוזה למרות שזה לא חייב מעיקר הדין, כי הוא לא עשוי לימות החמה ולימות הגשמים, אנחנו יכולים להסתדר עם זה. אלא מעשר, מי עיקר למימר מדרבנן, שבהכנסת התבועה, היבול לתוך מקום, כאן, הסוכה, זה מחייב אותו בהפרשה מדרבנן, זה יכול להביא לידי קלקול. ממשיך הגמרא, טענת אביי פה, ממשיכים בעמוד לעמוד ב', דילמה, אם אתה אומר שהכנסת התבועה לסוכה זה כמו הכנסה לבית גמור, דילמה עתי להפושי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, כשאנחנו מדברים על הפרשות תרומות ומעשרות להתיר את הטבל להיות חולין, זה עובד רק אם אתה מפריש, נגיד יש לך חיטה, והחיטה יש לך נגיד שני סלי חיטה, ואתה רוצה להפריש מסל אחד לפתור את הסל הזה ואת הסל השני, אז אתה מפריש תרומות ומעשרות מסל הראשון. זה עובד, זה מועיל רק אם שניהם באותו רמה של חיוב. אבל אם אתה מפריש מסל שנגיד הוא חולין, הוא כבר הופרש ממנה, ואתה מפריש תבועה מהחולין לפתור סל השני שיש בו טבל שלא הופרש ממנו מעולם, זה לא עובד. זה נקרא מן הפטור, חולין הוא פטור, אתה כבר הפרש ממנו על החייו. וגם ההפך, להפריש תרומות ומעשרות מסל של חייו עם הכוונה לפתור סל של פטור, זה לא חל, זה לא עובד. ולכן אם אתה אומר שסוכת החג הוא חייב רק מדרבנן בהפרשות, אז אתה אומר שבעיקר הדין הוא פטור, אז יבוא לידי הקלקול שתיארנו עכשיו, שאתה תפריש ממנה על, על, על סל אחר שנקבע להפרשה מעיקר הדין מדורייתא. אז זה לא כדאי, לא כדאי להגיד שכניסה לסוכה זה יחייב אותו מדרבנן. אני רק אומר במאמר מוסגר, ואנחנו מציינים את זה בכוכבית, בשוליים, שתוספות בדיבור מתחיל דילמה, הוא דן בשאלה, הרי בהרבה מקרים מחייבים להפריש מדרבנן, ולא חיישין הנדיר מעטי להפריש מן החיוב על הפטור. כל אחד יכול לעיין בתוספות בעניין הזה. בכל אופן, בשלב הזה, צריכים לתת הסבר חדש לסוכת החג בחג. ממשיך הגמרא, אלא אמר אביי. אגב, אני אמרתי סוכת החג בחג, יש גם צריכים לתת הסבר להימצאות המזוזה בלשכת הפרהדרין. מה שברור לנו בשלב הזה, להגיד שרב יהודה מחייב מדרבנן, רואים שזה לא תשובה חלקה. אז ממשיך הבאי ואומר, בשבעה, כלומר שבעה ימים של פרישה, שהכהן גדול נמצא בלשכת הפרהדרין, רש"י אומר, אלא אמר אביי, בשבעת ימים של פרישה, זה הכהן גדול בלשכת פרהדרין, לא פליג רב יהודה, דוודאי מחייב דומיה דסוכה. ודאי חייב להיות מזוזה, כמו שהוא מחייב מזוזה בסוכה. וזה ראינו מקודם שרב יהודה מחייב סוכה בלשכת הפרהדרין, וראינו כאן שרב יהודה מחייב מזוזה בסוכה. אז אין כאן מחלוקת, גם אנחנו ציינו את זה מקודם, שרב יהודה והחכמים לא חוקים במסקנה, נעזוב את הטעמים, אבל בחיוב שיהיה מזוזה פרדין לא היה מחלוקת. אז זה לגבי הימים של הפרישה, כולי עמה לא פליגי שהוא חייב במזוזה, ואנחנו הוספנו פה על פי רשי גם סוכת החג חייב במזוזה. כי פליגי, מתי מתעורר מחלוקת בין רב יהודה לרבנן? בשאר ימות השנה. רבנן סברי גזרינן שאר ימות השנה עתו שבעה, שחייב להיות מזוזה גם בשאר ימות השנה עתו, שלא יבוא לידי מצב שבשבעת הימים שהזכרנו שלא יהיה מזוזה. אז נוקטים שיטה שמרנית זהירה, שגם תשימו מזוזה גם שעה ימות השנה עתו אותם שבעה ימים, ורב יהודה סבר לא גזרינן, ולכן רב יהודה אומר שסוכת החג בחג חייב במזוזה, או לשכת פרטים בזמן השיעה הוא חייב מזוזה, אבל לא מעבר לכך. אנחנו נלמד ביחד תוספות בשורה שנייה בשורות הרחבות, רבנן סברי גזרינן שאר ימות השנה, והכי פירושו שבה הייתה דירה שבעה, להכי גזרינן שאר ימות השנה עתו הנח שבעה. אמר רב יהודה, והלו כמה לשכות שהיה בהן בית דירה לפעמים, לשום צורך, ואפילו הכי לא גזרינן בהן שאר ימות השנה עתו הנח יומי, אלא לשכת פרהדרין גזרה. כך ראינו בעמוד א' בדבריו של רב יהודה, שמה שמיוחד בלשכת פרהדרין גזרה. עכשיו תוספות מאיר, אף אגב דרבנן נמי גזרה הייתה כדפירשנו, אמרנו גם לרבנן זה גזרה, גזרה שער ימות השנה עתו אותה שבוע שכהן גדול שעה שם. אז מה ההבדל? הכי כמה רבידה גזרה אחריתי. הגזרה של רבידה זה לא אותו גזרה של הרבנן. ומה זה הגזרה אחריתי? שלא יאמרו כהן גדול חבוש בבית האסורים הוא. זה הגמרא עצמה תגיד בהמשך. אנחנו חוזרים לגמרא. אמלי רבה. מקודם רבי אמר שבשבעה שורה שלישי כולי אמה לא פליגי. ומה זה כולי אמה לא פליגי מחייבי? זה היה לגבי לשכת פרדרין וגם לגבי סוכה. זה חשוב להוסיף את זה. זה דעתו או הקביעה של אביי. רבה מתקיף ואומר והסוכת החג בחג קטני, זה מה שראינו בעמוד א', ובברייתא הזאת הרבנן כן חלקו. רש"י אומר, והסוכת החג בחג קטני, ופטרי רבנן. אמה בשבעה, אותם שבעה ימים, נמי איקה למען דפטר. וזה לא כמו שטען אביי. אלא אמר רבה, גישה שלישית, בשאר ימות השנה, תשימו לב אגב, שיש כאן תשובה ארוכה, לעשות סדר בשיטות של הרבנן ורבי יהודה בעניין הסוכה ובעניין לשכת פרדרין. אומר רבה, בשעה ימות השנה כולי אלמה לא פליגי דפטורה. תשימו לב על הקבקוב. עוד פעם, כולי אלמה לא פליגי, אבל בשונה לגמרי מגישתו של אביי למעלה בשורה השלישית. כאן כולי אלמה לא פליגי דפטורה. כי פליגי בשבעה. מחלוקת רבי יהודה וחכמים ורבנן זה באותם שבעה ימים העיקריים. וסוכה טעמה לחוד ולשכה טעמה לחוד. וכאן הוא מפרט. והפס הכפול שאתם רואים פה, אתם רואים סוכה טעמה לחוד ועוד כמה שורות לשכה טעמה לחוד, הפירוט הדברים. סוכה טעמה לחוד, רבי יהודה שהוא מחייב את הסוכה במזוזה לטעמי. זה רבי יהודה לשיטתו, הוא עקבי. דאמר, רבי יהודה אמר במסכת סוכה, רואים את זה, סוכת דירת קבע בעינן, הוא מחייבה במזוזה. אנחנו אולי רגילים יותר לשמוע את השיטה של סוכת דירת הרי, אבל יש שורה של תנאים שסוברים שסוכת דירת קבע. לכן מי שמכיר את הסוגיה במסכת סוכה, רבי יהודה מתיר סוכה מעל 20 אמה, למרות שכדי לבנות סוכה כזאת אי אפשר לבנות אותו בצורה ארעית. בכל אופן זה קשה, כי הוא סובר שסוכת דירת קבע בעינן, וממילא חייב במזוזה, זה דירה לכל דבר. ורבנן שפותרים את הסוכה בחג הסוכות ממזוזה לתמיו, גם פה הם עקביים, דאמרי הם בדעה סוכה דירת הרעי בעינן ולא מחייבה במזוזה. ולשכה תמה לחוד, רבנן הם מחייבים את לשכת הפרדים באותם שבעה ימים מעיקר הדין. הם סוברים דירה בעל כורחה שמה דירה. השהייה של הכהן גדול באותה לשכת פרדין זה לא דבר שלבחירתו, הוא חייב להיות שם לקראת יום כיפור. אז זה נקרא דירה בעל כוחה. בכל זאת זה נקרא דירה. רבי יהודה סבר דירה בעל כוחה לא שמה דירה, אז אני לא מחייב, לא יכול לחייב אותו מעיקר הדין במזוזה. ומדרבנן הוא דתקינו לה והנה זה מה שראינו כבר כמה פעמים מצוטט ברשי ותוספות, וכאן הגמרא עצמה אומרת, מה זה התקנה דרבנן? שלא יאמרו כהן גדול חבוש בבית האסורים. אבל זה שונה מגישת הרבנן שמחייבים מזוזה מעיקר הדין. רבידה אומר זה דין דרבנן, לא מעיקר הדין. הגמרא שואלת שאלה, וזה ממשיך עד שורה חמישית בדף י' א', מן תנא לה דתנו רבנן? מי התנא שעומד מאחורי המקור הבא? כל השרים, אנחנו עוברים ל-י' א' עמוד א', כל השרים שהיו שם לא היה להם מזוזה חוץ משאר ניקנור שלפנים ממנו לשקת פרהדרין. אנחנו מדברים על שערי העזרה, כפי שרשי מציין. אז כל השערים לא היה להם מזוזה חוץ משער ניקנור, שלפנים מזה היה הלשכה, לשכת פרהדרין. למה רבנן היא ולא רב יהודה? סביר לומר שזה אליבא דרבנן, שלשכת הפרהדרין הוא חייב מעיקר הדין, ואז גזרו שיהיה מזוזה גם לשער הזה, כי הוא המבוא ללשכת פרהדרין. והמקור הזה זה מסתדר רק עם רבנן ולא רב יהודה. די רב יהודה, אם היינו רוצים להגיד שזה אליבא דרב יהודה, לא, זה לא נראה. היא גופה גזירה, הלשכת פרהדרין עצמה, הצורך למזוזה שם זה רק מדרבנן, כלומר שלא יאמרו שכהן גדול שוהה בבית האסורים. וענן נקום ונגזור גזירה לגזירה, ידוע לכל הלומדים שזה לא מקובל, לא עושים גזירה, כלומר דין דרבנן, כדי להגן, כדי לחזק עוד דין דרבנן. הרבנן נכנסים לתמונה בדרך כלל כדי לחזק דין דורייטה, אבל אם לשכת פרהדרין עצמו היה רק מדרבנן, לא סביר לומר שהשער שהוא המבוא לאותו מקום גם כן מדרבן יהיה חייב מזוזה. הגמרא אבל דוחה, אפילו תימא רב יהודה. המקור הזה שקראנו שלשער ניקנו היה מזוזה, זה כן מסתדר עם רב יהודה. חדה גזירה היא, כשגזרו על לשכת פרהדרין, זה לא היה איזו גזירה על לשכת פרהדרין בודד או בנפרד. היה גזירה אחת שכלל מזוזה על לשכת פרהדרין וגם על השער שהוא המבור אליו. אז אם גוזרים בבת אחת, זה לא נקרא גזירה לגזירה. זה מצב שקורה אם יש גזירה בשלבים, קודם גוזרים על דבר מסוים ואחר כך באים וגוזרים גזירה נוספת כדי לחזק את הגזירה הראשונה. לא, כולה חדה גזירה היא. עד כאן שיעורנו להיום.